שלומי, שלומי, יש מצב שאתה שם את זה על השולחן שם?
ביקשו לי לשים את זה.
Thank you. בקורס הנוכחי בסמסטר ב' הנושאים שאנחנו נלמד זה המשך של סמסטר קודם. סמסטר קודם למדתם מאוחדים במישור של שתי חברות, כלומר א' מחזיקה בב' ולא היו הרבה שינויים באחוזי ההחזקה. המקסימום שהיה זה היה ירידה מ-80% ל-70%, עלייה מ-70 ל-90, כלומר הכל היה במסגרת של שליטה, מה שנקרא עסקה בין בעלי מניות, מיון בתוך ההון העצמי, היה לכם את זה גם במבחן. לא התעסקנו עם מצבים בהם אני הייתי עם 80% וירדתי ל-40%. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם אני יורד מ-80 ל-70%, אז אני עדיין מאחד, כי אני עדיין שולט. מעל 50%, בין אם אני מחזיק 80%, בין אם אני מחזיק 70%, אני שולט. אם אני יורד מ-80% ל-40%, אני למעשה מאבד את השליטה. ואני עובר מדוחות מאוחדים לשיטת שווי מאזנים. כלומר, אנחנו בכלל עוברים בין תקנים. אנחנו עוברים מ-IAS 27 ו-IFRS 3, שזה מאוחדים, ל-IAS 28, שזה שווי מאזנים. או ההפך. אם אני עולה מ-40% ל-80%, אז אני למעשה עוזב את שיטת השווי המאזני ועובר למאוחד. אותו דבר אם אני יורד מ-80% ל-10%, אז אני עובר ממאוחד ל-IAS 39, זמינה למכירה או מוחזקת למסחר. או עוד פעם, ההפך, מ-10% ל-80%. עכשיו, כל זה לא לימדנו בסמסטר קודם, כי בסמסטר קודם אתם למדתם את שלבי האיחוד במישור של שתי חברות. בסמסטר הזה אנחנו נתעסק עם כל השינויים באחוזי ההחזקה שהם לא עסקה בין בעלי מניות אלא מעברים בין תקנים, ואחרי שנסיים את זה אנחנו נעבור, זה עדיין במישור של שתי חברות, תכף נעבור על זה, לא להעתיק כי זה מודפס לכם, אחר כך אנחנו נעבור למישור של שלוש חברות, כלומר א' מחזיקה בב', ב' מחזיקה בג'. לא א' מחזיקה בב', שזה מישור של שתי חברות שאתה יכול לעשות או שווי מאזני ולמדת בסמסטר החמישי או לאחד, אלא אנחנו מדברים על שרשרת חברות. שרשרת חברות יכולה להיות גם ארבע חברות, א' מחזיקה בב', ב' בג', ג' בד'. ואנחנו למעשה במישור של שלוש חברות גם נעשה שיטת שווי מאזני, כי לא למדתם בסמסטר החמישי מישור של שלוש חברות, רק שתי חברות, וגם דוחות מאוחדים כמובן עם השילוב של היציאה מאיחוד, כניסה לאיחוד, כל המעברים בין התקנים שהרגע דיברתי עליהם. אחר כך אנחנו נלמד עוד כמה סעיפים ב-IFRS 3, רכישה במופח, עסקה של צירוף עסקים דרך הנפקת מניות, נעבור גם על IAS 31, שיטת האיחוד היחסי, שזה איחוד, אבל לא כמו שלמדתם, זה איחוד חלקי. ברגע שנסיים את זה, אנחנו למעשה נסיים את כל הנושא של דוחות מאוחדים. שרשרת חברות, יציאה, כניסה, רכישה במופח, כל מה שה-IFRS 3 ו-IAS 27 מדברים. נגמור עם זה, נעבור ל-IFRS 8. מה זה ה-IFRS 8? ה-IFRS 8 זה דיווח על פי מגזרי פעילות, כאשר זה המשך של המאוחדים, אבל זה לא צריך לעשות פה שלבי איחוד ולחשב הפרשי מקורים ורתמים ומיעוט. זה להכין ביאור על מגזרי הפעילות של החברה, זה גם תיאוריה חשבונאית יש שם שצריך להסביר אותה. אבל עקרונית צריך לדעת את המאוחד בשביל לעשות את הביאור הזה. אחרי שנגמור עם זה, אנחנו נמשיך למכשירים פיננסיים. מה שאתם למדתם במכשירים פיננסיים זה השקעה במניות, מוחזקת למסחר, זמינה למכירה. למדתם טיפה החזקה של רכישה עצמית של מניות, מניות באוצר בסמסטר השני שלכם. ולמדתם אג"ח, השקעה באג"ח וגם אג"ח בחברה המנפיקה. אנחנו נמשיך עם המכשירים הפיננסיים, כי יש עוד מכשירים פיננסיים. יש אופציות שבכלל לא למדנו. למדתם אופציות לעובדים, זה לא אותו דבר. צריך ללמוד אופציות, צריך ללמוד אג"ח להמרה, צריך ללמוד הנפקה של חבילת ניירות ערך, כלומר שהחברה באה לציבור ומציעה לו בתשקיף חבילה של ניירות ערך. תקנה ממני מניה אחת, אופציה אחת, אג"ח להמרה אחד, ותשלם לי 10 שקלים. צריך לדעת איך אנחנו כותבים את זה בספרים, ואנחנו כמובן נשלב את זה גם עם דוחות מאוחדים ושיטת שווי מאזני. ואנחנו לא נלמד כמו שלמדתם בהון עצמי בסמסטר השני רק את החברה שהיא הנפיקה, כי עד עכשיו התעסקנו בהנפקה של אג"ח ושל מניות רק בחברה שהיא הנפיקה, ובהשקעה באג"ח והשקעה במניות בחברה שהיא רכשה. אנחנו נדבר על המישור גם של הדוחות המאוחדים, אם א' מחזיקה 80% בבית לדוגמה ובית הנפיקה אג"ח או בית הנפיקה אופציות, מה א' בדיוק צריכה לעשות עם זה. זה יהיה יא 32 ויא 39, נסגור את כל המכשירים הפיננסיים. זה מה שאנחנו צריכים לסיים בסמסטר הזה, זה שבשלמות, בקיץ, אנחנו נמשיך ונסיים את החומר עד למבחן מועצה. מבחינת הלוז, אז אני מלמד אתכם עד 4:30, הוספתי עוד 1:30, במקום להביא אתכם עוד יום אחד אחרי צהריים, אז אני הוספתי לכם עוד 1:30, אני מניח שזה יספיק. אם זה לא יספיק, אז אנחנו נעשה איזה השלמה, אבל כרגע אנחנו, במיוחד עד אחרי מועדי בית שלכם, ממשיכים במתכונת הזאת. אם אני צריך עוד יום אחד להוסיף, יום מרוכז אחד או יומיים, אז זה רק אחר כך אנחנו נראה איפה אנחנו נמצאים ונראה מה הקצב ונראה אם אנחנו צריכים. עוד חידוש שהמועצה הכניסה, עוד לא פרסמו את זה, אבל אמרו שישלחו לנו מכתב, הם רוצים להכניס במבחן האחרון בפיננסית, בסופיות בית, מה שאתם נבחנים במועצה, חלק אמריקאי. חלק אמריקאי שיהיה בדצמבר, שאתם ניגשים בדצמבר, הוא יהיה 10%. אחר כך, זה כבר לא מעניין אתכם, אחרי דצמבר הם רוצים להעלות את זה, להגיע ל-20%, אבל עקרונית, אין החלטה רשמית, כלומר לא קיבלנו שום דבר רשמי, רק שאלנו והם אמרו, כן, בימים הקרובים נודיע לכם. אז עקרונית, אם זה יהיה באמת, אם באמת יודיעו לנו, אז אנחנו גם נשלב שאלות אמריקאיות, שזה למעשה מחליף, אמור להחליף את השאלות התיאורטיות הפתוחות, שעד עכשיו שאלנו לכם שאלות תיאורטיות והייתם צריכים למרוח, מה שנקרא. אז לדעתי יותר קל אמריקאי. כי האמריקאי במקום לשבת ולכתוב 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 ולא יוצא מזה כלום בסוף, אז שאלות אמריקאיות, אתם תצטרכו יותר לקרוא את התקנים, כי אני מניח שהשאלות התיאורטיות יהיו פשוט הנקודות בתקנים. הם יגידו לכם סעיף 37 ביאס 38 אומר מה, למה הוא מתכוון וכדומה. אני לא יודע, הם לא נתנו לנו דוגמאות לשאלות אמריקאיות, אתם תהיו הראשונים. אנחנו נכין קובץ של שאלות אמריקאיות שתיגשו למועצה. שאלות אמריקאיות דווקא צריכות להיות על החומר שלמדתם ביסודות, כי על המאוחדים אני לא נראה לי שיש יותר מידה מה לשאול שאלות אמריקאיות. אפשר, אבל עקרונית זה יותר בנוי להחכרה בהכנסה, נכסים לא מוחשים, הפרשות, כל מה שלמדתם, אז זה אפשר להחכים שאלות תיאורטיות. אז קודם כל, אם נקבל מהם את ההודעה, הם אמרו שכן, אבל עוד לא קיבלנו באופן רשמי, אז אנחנו גם בסמסטר הזה נשלב 10% אמריקאי, זה שתתאמנו בזה. זה מבחינת המועצה. בקיץ, עוד פעם, אמרתי לכם כבר שנכנסתי אליכם בסמסטר 5, בקיץ אנחנו נשלים. אני עוד לא קבעתי את הימים של הקיץ, אבל זה לא יהיה הרבה זמן. יש לנו סך הכל בקיץ ללמוד 1.5 חודש, ובחודש וחצי הזה יהיו השלמות בפיננסית ובביקורת בלבד.
והמבחן בסוף.
והמבחן בסוף. על מה? רק על הקיץ, רק על מה שאתה לומד בקיץ.
זה מה שאתה
לומד
בסמסטר, זה המבחן
יהיה עכשיו. לא, יש לך מבחן עכשיו. ביוני.
לא.
בביקורת אין. בביקורת יש לך רק בסוף, בפיננסית יש. פיננסית יש רק על מה שאנחנו לומדים ב-DCF. לא, מערכות מידע כן, אבל זה לא מבחן רציני. המבחן הרציני בסמסטר הזה זה הפיננסי. יש לכם גם מיסוי בינלאומי, לא?
כן.
אז זה שני יסוד מימן, ביקורת מימן ומיסוי בינלאומי, זה לא מבחנים קשים. אבל פיננסית זה פשוט הרבה חומר, אי אפשר לדחות את זה לסוף, כי אנחנו גם צריכים לראות כמה חופש אתם צריכים למבחן. למבחן כזה אתם צריכים שבועיים חופש. וגם למבחן של הקיץ בערך שבועיים, למרות שהחומר בקיץ יותר קשה מהסמסטר הזה. הסמסטר הזה גם קשה, כן? הסמסטר קיץ זה חומר טיפה יותר קשה, למרות שמי שיודע מאוחדים, אז לא תהיה לו בעיה עד הסוף. כי מעכשיו ועד הסוף זה הכל מאוחדים. מסמסטר קודם, הסמסטר הזה, סמסטר הבא, זה הכל מאוחדים. מגזרים זה גם מאוחדים, דוח תזרים מאוחד, מיסים על הכנסה מאוחד, הפרשי תרגום שזה הכל מאוחד. כלומר, שיטת שווי מאזנים ומאוחד, אמרתי לכם כבר, שזה הבסיס למבחן מועצה, כי כל המבחן הוא מאוחדים. עכשיו לענייננו, קיבלתם סיכום, כתוב על הכניסה לאיחוד ויציאה מאיחוד. אתם יכולים לעקוב אחרי הסיכום, אני לא מקריא לכם, אני מסביר על הלוח, ואחר כך תשאלו שאלות, אם יהיו לכם שאלות. טוב. ההבדל בין דוח רווח והפסד למאזן מאוחד, סליחה, למאזן, ההבדל בין דוח רווח והפסד למאזן, הוא תקופת הזמן אליה מתייחס הדוח. אם אנחנו מדברים על מאזן, מאזן הוא דוח נקודתי. הוא למעשה בא ליום מסוים ואומר לך כמה נכסים יש לך, כמה התחייבויות וכמה הון עצמי. מאזן הוא לא לשנה או לשנתיים, מאזן הוא ליום. לעומת זאת, דוח רווח והפסד הוא דוח תקופתי. מה זאת אומרת דוח תקופתי? הוא משקף הכנסות והוצאות, רווחים והפסדים מיום עד יום. זה יכול להיות לרבעון, זה יכול להיות לחצי שנתי, זה יכול להיות לכל השנה. דוח רווח והפסד הוא דוח שהוא למעשה לא צובר, הוא דוח שמשקף מה קרה בתקופה מסוימת. מאזן צובר את מה שהחברה עשתה מיום הקמתה. עכשיו למה זה חשוב? זה משליך על הנושא של דוחות מאוחדים. כי אם אני מדבר על מאזן מאוחד, לא מעניין אותי מה קרה כל השנה, אם א' החזיקה בבית כל השנה או לא החזיקה בכל השנה. אם אתה מבקש ממני מאזן מאוחד ל-31 לדצמבר, כל מה שמעניין אותי זה מה קורה ב-31 לדצמבר. לא מעניין אותי מה היה ברבעון הראשון, ברבעון השני, ברבעון השלישי. לדוגמה, בדוגמה הזאת, כל השנה א' לא החזיקה בבית בכלל. לא החזיקה בכל השנה, הכל ריק. ב-31 לדצמבר 2012, ביום האחרון, וקנתה מעל 50% בבית. 60%, 70%, כמה שאתם רוצים. עכשיו אני בא, נותן לכם מקרה כזה, ואומר לכם, תציגו דוחות מאוחדים. מה שאתם צריכים לעשות זה לנתח קודם כל, האם אני מאחד מאזן, ולאחר מכן, האם אני מאחד דוח רווח והפסד. במקרה כזה, אם אומרים לי, תציג מאזן מאוחד, לא מעניין אותי שכל השנה א' לא החזיקה בבית. פה, היא מחזיקה בה ומעל 50%, אני מאחד את המאזן של בית. נכון שקניתי אותה ביום האחרון. אבל יש לי כבר שליטה, מאזן הוא דוח נקודתי, הוא לא דוח תקופתי, לא מעניין אותי שכל השנה לא החזקתי בבית. לעומת זאת, דוח רווח והפסד מאוחד לא יהיה פה. כל השנה אני לא החזקתי בבית, רק ביום האחרון. נגיד שקנו את זה ב-31 לדצמבר, ב-12 בלילה. אין לי מה לאחד דוח רווח והפסד, כי אני לא שלטתי בבית כל השנה. לעומת זאת, מצב הפוך, זה המצב השני, שהוא למעשה הפוך מזה. פה א' החזיקה בבית, מראשון לראשון 2012. 80% עד יום לפני היום האחרון של השנה ירדה ל-0%. במקרה כזה, אם אני מנתח, אומרים לי, תן לי דוחות מאוחדים, לא יגידו לכם הרי איזה דוחות מאוחדים. הצג דוחות מאוחדים של חברה א'. במקרה כזה, מאזן מאוחד לא יהיה. אני מסתכל פה. פה אני לא מחזיק בבית בכלל. אם אני לא מחזיק בבית, איך אני אאחד את המאזן שלה? כי מי שיבוא ויגיד לי, אבל כל השנה אני החזקתי בבית. כל השנה החזקתי בבית, זה טוב מאוד. אבל ביום האחרון, שהמאזן עוד פעם הוא דוח נקודתי, אני לא מחזיק בבית. אם אני לא מחזיק בבית, אי אפשר לאחד אותה. זה שהחזקת בכל השנה, זה טוב מאוד, אבל אי אפשר לאחד אותה. לעומת זה, דוח רווח והפסד מאוחד, הוא לא מסתכל על היום האחרון. הוא אומר לי, תראה, כל השנה, חוץ מהיום האחרון, כל השנה אני שלטתי בבית. תן לי לאחד את המחירות שלה, את עלות המכר, את ההנהלה בכלליות, את המימון, תן לה מיעוט חלק ברווח. כלומר, פה, מראשון לראשון 2012 עד 30 לדצמבר 2012 יש לי דוח רווח והפסד מאוחד. עכשיו הפעולות האלה נקראות, אם פה אני קונה את השליטה, זה נקרא כניסה לאיחוד. למה קוראים לזה כניסה לאיחוד? זה התאריך שבו אני מתחיל, שממנו אני מתחיל לאחד את חברה ב'. למה לזה קוראים יציאה מאיחוד? זה היום שבו אני מפסיק לאחד את חברה ב'. ולכן שימו לב, שם בדוגמה הראשונה כל השנה לא החזקתי את ב', אבל יש לי מאזן מאוחד. בדוגמה השנייה, אני לא מחזיק בבית בסוף השנה, אין לי מאזן מאוחד, אבל יש לי דוח רווח והפסד מאוחד. זה שתי הדוגמאות שממחישות מה זה כניסה ומה זה יציאה. עכשיו ברור שקודם כל לא תמיד יורדים מ-80 ל-0, תכף תראו דוגמאות אחרות. לא תמיד, רק ביום האחרון אני קונה את השליטה, יכול להיות שאני קונה אותה באמצע השנה. אבל הרעיון של כניסה ויציאה, מבחינת הדוחות המאוחדים, הוא במאזן. להסתכל על היום האחרון, ולא מעניין אותי מה היה כל השנה. ובדוח רווח והפסד מאוחד מסתכלים על כל השנה. יכול להיות שאני אאחד רק חלק מהשנה. תכף תראו שאני פה בדוגמאות האלו יכול לאחד חלק מהשנה. פה במקרה עשיתי ב-30 לדצמבר את היציאה, אז מאחדים כמעט את כל השנה, רק ליום האחרון. האם יש שאלות? Okay. איך, מה עושים במקרים האלו? איך מחשבים? אחר כך נראה בתרגילים, אני מדבר על העיקרון. כן. אתה אומר שפה קנית את כל הרווחים ואת כל ההפסדים, אז תן לי לאחד את כל המחירות. זה מה שאתה אומר. אז אני אתם מקרה, חברה ב' הוקמה בראשון לראשון 48, עד ראשון לראשון 2011 לא הכרתי אותה בכלל. היא מכרה, קנתה. בראשון לראשון 2011 באתי וקניתי אותה. אתה רוצה שאני אאחד את כל המחירות משנת 48? זה עוד היה בלירות. אני אאחד את הכל כי קניתי אותה. אתה קנית את העודפים שלה, תחשב הפרש מקורי, ומי עכשיו תתחיל לקחת מחירות עלות מים לבנלה וכלליות. אתה לא היית שותף למחירות האלו, ולכן אתה לא יכול לאחד רטרו, אתה יכול לאחד מכאן ואלה. אי אפשר לעשות רטרו. קנית חברה שכבר קיימת 70 שנה, אבל קנית אותה, שילמת היום על כל העודפים שלה, אז תאחד את המאזן שלה כי שילמת, אבל את המחירות שהיו לה והנהלה וכלליות שהיו לה זה לא שלך. אתה לא תרמת לזה, לא ניהלת מסע ומתן עם הלקוחות, ולא לקחת הלוואות כך שהמימון הוא לא שלך, הוצאות מימון לא שלך. אתה מבין? אז זה לא שלך, אתה שלך מהיום ואלה. עכשיו אתה אומר, קנית את העודפים, תן לי לאחד. לאחד מה זה? אל תאחד אוכל ועבור יוצא לאחור. כן, עוד שאלות? אז זה העיקרון. עכשיו אני מפתח את זה בעוד שתי דוגמאות. עזבו את זה, מה שכתוב למטה, בואו נסתכל מה שיש פה. בראשון הראשון 2012, א' קנתה 30% מבית. 30% שיטת שווי מאזני. בראשון השביעי 2012 עלו ל-70%. וזה המשיך עד סוף השנה. קודם כל, אם עולים מ-30 ל-70, זה נקרא כניסה לאיחוד. למה? כי אני עליתי לשליטה. עכשיו, מה אני עושה במקרה כזה? תכף נפתור שאלה כזאת, ממבנה כזה. מה שהתקן אומר זה דבר כזה. קודם כל, חצי שנה ראשונה, תעשה שיטת שווי מאזני. למה? כי אתה מזיק 30%. כלומר, בדוח רווח והפסד מאוחד של א' ויהיה לדוח רווח והפסד מאוחד, החצי השנה הראשונה אני לא מאחר, אני עושה רווחי אקוטי. ואז, כשאני נכנס לאיחוד, מפה מותר לי כבר לקחת את כל הדוח רווח והפסד של ב', ולכן אני אאחד את ב', מבחינת דוח רווח והפסד, למחצית השנייה של השנה. כלומר, הדוח רווח והפסד מאוחד שלי יהיה לא כמו בסמסטר הקודם, שלקחתם מחירות ומחירות לאורך כל השנה, עלות מחר ועלות מחר. פה אני אקח את כל הסעיפים התוצאתיים של א' לכל השנה, יוסיף להם את הסעיפים התוצאתיים של ב' מפה עד לפה. זהו. כלומר, מותר לי לאחד רק את המחצית השנייה. שמי שיביא לי מה עם המחצית הראשונה. מחצית ראשונה, תעשה רווחי אקוטי. כלומר, אני למעשה מבחינת הטיפול בחברה ב' מאחד אותה. רק חצי שנה שנייה. חצי שנה ראשונה, אני לוקח רווחי אקוטי. זה הרעיון. כלומר, פה, במקרה הזה, כל השנה איחדתי, חוץ מהיום האחרון. פה זה לא ביום האחרון. ולכן אני בא ואומר לאלף, תציגי דוח רווח והפסד מיוחד. קחי את כל הסעיפים התוצאתיים שלך, תוסיפי עליהם את הסעיפים התוצאתיים של ב' למחצית השנייה של השנה, ולגבי המחצית הראשונה של השנה, תעשי רווחי אקוטי. כלומר, מותר לי לקחת בדוח רווח והפסד חלק וחלק. עכשיו, עוד דבר שלא אמרנו פה, כי הוא לא היה רלוונטי, וזה כלל מאוד חשוב, פה העלייה מ-30% ל-70%, מה שהתקן אומר, יס 27, הוא אומר, תראה, אתה לא עלית מ-30 ל-70. אתה לקחת את ה-30, מכרת אותם, ירדת ל-0, ומ-0 עלית ל-70. כלומר, בשיטת שווי מאזני לימדנו אתכם סטייפ ביי סטייפ. אין פה סטייפ ביי סטייפ. זה לא מ-30 ל-40, זה לא מ-25 ל-35, שאז הייתם עושים עוד הפרש מקורי. אם אני עולה מ-30 ל-70, זה לא סטייפ ביי סטייפ. למה התקן אומר את זה? הוא אומר למעשה, אתה עברת מהשפעה מהותית לשליטה. ולכן אתה לא עברת ישירות. אתה מכרת את ההשפעה המהותית ואתה קנית את השליטה. ולכן במקרה כזה, פה אני צריך לעשות רווח הון על מכירת ה-30% ואחר כך לעשות הקצאת עלות רכישה, כאילו אני התחלתי לאחד מאמצע השנה. שמי שישאל, אבל אני לא מכרתי. כמה כסף קיבלתי? לא מכרתי. דווקא איפה, קניתי. התקן אומר, תניח שכאילו מכרת את זה לפי שווי הוגן. כאילו מכרת, אל תעשה חובה מזומן, תעשה סעיף אחר שנלמד אותו בהמשך בשאלה, ותחשב למכון. כלומר, תראו, מה שקורה פה, זה לא שאני מצדיק אותם, אני רק אומר מה הם אומרים. הם אומרים, אתה קנית מניות, קנית עוד 40%, אבל אני מחלק את זה לשני שלבים. מ-30% ירדת ל-0%, מ-0% עלית ל-70. עכשיו מי שישאל אותי, אז למה בשיטת שווי מאזני, אם עולים מ-30 ל-40, למה לא עשית מ-30 ל-0, מ-0 ל-40? כי מ-30 ל-40 לא שיניתי את המצב שלי. הייתי בהשפעה מהותית, ונשארתי בהשפעה מהותית. פה התקן אומר, יס 27, עלית ל-70%, אתה שינית לגמרי את המצב שלך. אתה מכרת את ההשפעה מהותית וקנית את השליטה. ולכן אין סטייפ ביי סטייפ. נצטרך לחשב רווח הון על המחירה של ה-30% ועל ה-70% תעשה הקצאת עלות רכישה 100% תל המיעוט 30, כאילו עכשיו התחלת את השאלה מההתחלה כמו מה שלמדתם בסמסטר הקודם. עכשיו, האם זה נכון או לא? אני לא מתווכח שכל אחד ישפוט אם זה נכון או לא, מבחינה כלכלית, מבחינה חשבונית זה מה שצריך לעשות. לרדת מ-30 ל-0, לעלות מ-0 ל-70. עכשיו שימו לב שזה מקום לתכנונים בפרקטיקה. יכולה לבוא חברה, לעלות מ-49 ל-51, ולשום רווח הון על כל ה-49. כי אם היא עוברת מ-49 ל-51, היא הולכת מ-49 ל-0, מ-0 ל-51. זה מה שהתקן אומר. הוא אומר למעשה, אתה שינית את המצב שלך בחברה שאתה מחזיק בה, מהשפעה מהותית לשליטה, אי אפשר לעבור ישר. אתה תמיד יורד ל-0 ועולה בחזרה. עכשיו עוד פעם, אתם למדתם זמין למחירה, מוחזקת למסחר, שאת המעברים, את כל המשחקים שמה, דאגנו שלא תעלו ל-80% או ל-70%. הכל היה במסגרת ה-10%, 8%, 7%. אחר כך הבאנו לכם שיטת שווי מאזני, גם שם המעברים 30-40, 40-30. מה שכן למדתם זה מעבר מ-40 ל-10%, מ-10 ל-40, עשיתם פחות או יותר אותו דבר, מימשתם את קרן ההון, או מימשתם את כל ההשקעה וכאילו קניתם בחזרה. הרעיון ממשיך גם לפה. ולכן מ-30 ל-70, מ-30 ל-0, מ-0 ל-70. זה מסבב טיפה את החישובים, אבל זה מה שיש. אין סטפ בי סטפ. עכשיו, מבחינת המבנה פה. אז כך, המאזן מאוחד יהיה פה, כי אני מחזיק 70%, יהיה לי מאזן מאוחד, רגיל. מה שלמדתם בסמסטר קודם. דוח רווח והפסד מאוחד, מה הוא יכלול פה? הוא יכלול את כל הסעיפים התוצאתיים של א' לכל השנה. תוסיף על זה את הסעיפים התוצאתיים של ב' למחצית השנייה של השנה. תוסיף על זה רווחי אקוויטי למחצית הראשונה של השנה, ותוסיף על זה את הרווח או הפסד הון שהרגע דיברנו עליו. איך עושים את זה? נעשה שלבי איחוד, ונסביר איך עושים את זה טכנית. אבל מעשית, אני צריך להגיע בסוף לדוח רווח והפסד מאוחד, שיש בו את ארבעת המרכיבים האלה. כל הסעיפים התוצאתיים של א', סעיפים תוצאתיים של ב', מחצית שנייה, רווח או הפסד הון, מה-30 ל-70, ורווחי אקוויטי לפי 30. אני צריך פשוט ללכת ו... לשלב במה שלמדתם בסמסטר קודם, גם טיפה שיטת שווי מאזני. עכשיו, אם אני לוקח לדוגמה זו, טיפה משנה אותה. נגיד שהייתי מחזיק פה 10% רק. כלומר, במקום 30-10, ומה-10 עולה ל-70 וממשיך הלאה. המעבר מ-10 ל-70 אותו רעיון. תירדת מ-10 ל-0, כך שאם היית בזמין למחירה, מה אתה צריך לעשות לקרן הון? לממש אותה, ועלית חזרה מ-0 ל-70. כלומר, הרעיון לא משתנה פרט לכך שאם אני מחזיק 10% פה, אז אין לי שיטת שווי מאזני, 10% אני עושה זמין למחירה. אבל מבחינת הירידה מ-10 ל-0, מ-0 ל-70, אותו דבר. וזה כן למדתם בשיטת שווי מאזני. מ-10 ל-30, אז מימשתם את הקרן. עכשיו מקרה הפוך, זה המקרה הזה. א' קונה 80% מב' ובראשון לרביעי יורדת ל-30%. אותו רעיון. מבחינת הלוגיקה שלהם. קודם כל מאזן מאוחד, בסוף השנה לא יהיה פה. זה 30%. 30% אני לא עושה מאזן מאוחד, לא יהיה מאזן מאוחד. אבל מה יהיה? יהיה דוח רווח והפסד מאוחד. מה הוא יכלול? את כל הסעיפים התוצאתיים של א' לכל השנה, את הסעיפים התוצאתיים של ב' רק לפה, רק לרבעון הראשון. אז מה אני עושה עם שלושת הרבעונים הבאים? שווי מאזני. אני סוגר בסוף את כל השנה, לא יעזור. מבחינת ב' אני סוגר את כל השנה. רבעון ראשון מאחד, שלושה רבעונים אחרונים שווי מאזני. ויש לי פה גם רווח או הפסד הון, כי אני למעשה ירדתי מ-80 ל-30, מבחינת התקן. ירדת מ-80 ל-0, ועלית מ-0 ל-30. עכשיו שימו לב מה יקרה פה. אם אני יורד מ-80 ל-0 ועולה מ-0 ל-30, אז מ-0 ל-30 מה עושים? חישוב הפרש, וקוראים באיזה שיטה, סטפ בי סטפ או טוטל? טוטל. כלומר, אתה יורד מ-80 ל-30, אומרים לך, לא, טעית. ירדת מ-80 ל-0, עלית מ-0 ל-30. ולכן רווח הון יהיה על כל ה-80. ולכן גם פרקטית, אם אני יורד מ-51 ל-49, אני לא יורד מ-51 ל-49. אני יורד מ-51 ל-0, רושם רווח הון על הכל, ועולה מ-0 ל-49, עושה הפרש מקורי חדש. מה עם המוניטין שהיה לפני, ההפרשים המקוריים שהיו לפני? אין, מכרתי אותם. ואני מחשב הכל מההתחלה. זה למעשה המקרה הזה. ואם הייתי יורד לא ל-30% ל-10%, אין שום בעיה, מפה עד לפה, אל תעשה שווי מאזני. 10% תעשה זמין למחיר. תעשה קרן הון כמו שלמד. כלומר, הרעיון פה הוא למעשה במעברים משליטה להשפעה מהותית. או מהשפעה מהותית לשליטה, או מי מאוחד לזמין למחירה, מי זמין למחירה למאוחד, שאנחנו חוזרים לנקודת האפס. יורדים לאפס ועולים חזרה. זה למעשה הרעיון שלהם. אנשים אומרים שזה לא הגיוני במציאות, כל הסיפור הזה. כי תכלס, אני לא באמת ירדתי מ-30 ל-0 ועליתי מ-0 ל-70, או פה אני לא באמת ירדתי מ-80 ל-0 ועליתי מ-0 ל-30, אבל זה החשבונאות שלהם. בתקינה הישראלית שהם מלמדים פעם לפני ה-IFRS, כל הסיפור הזה לא היה. אם מ-30 ל-70 היינו עושים סטפ בי סטפ, מ-80 ל-30 היינו עושים השקעה לפני, השקעה אחרי, והם חשבים רווח הפסד הון על 50%. לא היינו יורדים ל-0 ועולים מ-0 ל-30, אבל זה הרעיון שלהם. ואנחנו צריך ליישם את זה בתוך התרגילים. אנחנו היום נעשה תרגיל על כניסה לאיחוד, שזה דומה לזה, ואחר כך נעשה תרגיל של יציאה מאיחוד דומה לזה. ונשלב את מה שלמדתם עם החישובים. צריך לדעת איך עושים יציאה מאיחוד, צריך לעשות פקודת יומן ליציאה מאיחוד. כניסה לאיחוד, צריך לראות איך אני עובר משווי מאזני למאוחד. אבל תכלס זה משולב בתוך השלבי איחוד. כן, האם יש שאלות? הכל מופס לכם, כתבתי את הכל, אבל עקרונית צריך להבין את הראש שלהם. מעבר בין תקנים גורר רווח או הפסד הון מבחינתם. כן, שאלות, מה אתה אומר? מתאים לך סיפור?
איך
אנחנו
נראה
במאזן?
אנחנו נראה גם השקעה בחברה בינלאומית
יפה מאוד, כן, כן. אתה תראה בדוח רווח והפסד גם רווחי אקוטי וגם מאוחד, חלק וחלק. אתה צריך לתת ביאור ולהגיד להם, תשמעו, אני על הרבעון הראשון נפחדתי ועל השלושה רבעונים האחרונים עשיתי שיטת שווי מאזני, כי בן אדם לא יבין מה הולך פה. הוא יראה גם וגם. ובמאזן מאוחד, או שאתה מאחד או שאתה לא מאחד, אז לא יכול להיות, לא יכולה להיות בעיה. אבל בדוח רווח והפסד מאוחד אתה תראה גם וגם, על חלק ועל חלק. אתה צריך לתת ביאור להסביר למה, ואתה תראה גם רווח הון, כי אתה כאילו ירדת לאפס ועלית חזר. טוב, אם אין שאלות, אתם קיבלתם תרגיל שאלה 1, 30%. מי שלא קיבל יש פה. או פעם היה פה. לא, זה התיאורטי, אבל השאלה אני רואה לפה. יש שאלות פה. אני מצטט לכם את הסיטוט של השאלה על הלוח, ואז נקרא ביחד את השאלה, ואני אכתיב לכם איך פותרים שאלה עם כניסה לאיחוד. זה כניסה לאיחוד, אחר כך נעשה יציאה מאיחוד. לא, אני לא חילקתי את הדברים האלה. מה שאם זה לא חילקתי. חילקתי רק זה, אבל זה לא חילקתי. שמות, אז תתרגלו גם לזה. זה לא הכל א' ב'. טוב, אני מקריא את השאלה.
אחר כך נכתיב א' איך פותרים אותה וב' מה הדוחות המאוחדים כוללים. ב-31 לדצמבר 2012 שיר רכשה 400 מניות של מור תמורת 218,000 שקל. אתם אומרים לי 400 מניות, אני רוצה לדעת 400 מתוך כמה.
אני הולך למאזן, שימו לב, זה לא מאזן באוכן פה, יש פה מאזן ודוח רווח והפסד. מאזן זה לסוף שנה, העודפים הם יתרת סגירה, לא כמו מאזן באוכן שהעודפים יתרת פתיחה. אני הולך ורואה הון מניות 5,000. אבל פה כתבתי 400 מ-1,000, למה? כי מי שהיה ממשיך לקרוא את השאלה, וכדאי בהתחלה לראות, יש עוד הנפקה בהמשך, שדרכה אנחנו נבין שביום שאני קניתי לא היו 5,000 מניות, היו רק 1,000. אז אני עובר לעמוד השני. בעמוד השני יש לכם נתונים נוספים. אחד, השווי ההוגן של כל הנכסים וההתחייבויות בחברת מור זהה לערכם בספרים פרט לנכסים הבאים. יש לי גם ב-31 לדצמבר וגם ב-30 ל-60 ואני צריך את שניהם. למה אני צריך את שניהם? כי אם באמת יהיה מעבר מ-40 ל-80, בראשון השביעי צריך לחשב עוד פעם מפרשים מקורים, לא סטפ בי סטפ, עוד פעם על הכל. על הכל, כי אני ירדתי מ-40 ל-0, עליתי מ-0 ל-80. אם עולים מ-0 ל-80, צריך לעשות הקצאת עלות רכישה מההתחלה. מה יש לנו? יש לנו מלאי, זיכיון, שאני רואה שכבר ב-30 ל-60 אין יותר זיכיון, כנראה מכרו אותו, ורכוש קבוע. נתון 2, מחזור המלאי בכל החברות 3 חודשים. נתון 3, במחצית הראשונה של שנת 2013, לא התבצעו רכישות או מימושים של רכוש קבוע בחברת מור. אורך החיים של הרכוש הקבוע, מ-31 לדצמבר 2012, 10 שנים, והרכוש הקבוע משרת את ההנהלה. קודם כל, אם הוא משרת את ההנהלה, אז הפחת הולך להנהלה וכלליות, ומ-31 לדצמבר, 10 שנים, אז מראשון השביעי, 9.5, כי לא קנו שום דבר ולא ממשו, כך שהרכוש הקבוע נשאר אותו דבר אם היה לו 10 מתחילת השנה, יש לו 9.5 מאמצע השנה. 4. סעיף ההכנסות האחרות במור בשנת 2013 כולל רווח הון ממכירת זיכיון לחיצוניים, ואני יודע שזה היה במחצית הראשונה, כי בנתון 4 לא אומרים לי מתי, אבל בטבלה בנתון 1 אני רואה שכבר במחצית השנייה אין זיכיון, אז כנראה מכרו אותו במחצית הראשונה. נתון 5. בראשון לשביעי 2013 הנפיקה מור 4,000 מניות רגילות תמורת 3,440,000. להזכיר לכם, במאזן היה לה 5,000 ועכשיו היא הנפיקה 4,000. אז כנראה שבהתחלה היה לה רק 1,000, ואני החזקתי מתוך ה-1,000, 400 מתוך 1,000 זה 40%. עכשיו פה הם הנפיקו עוד 4,000 מניות, וחברת שיר רכשה 3,600. מה שאומר בחישוב פשוט שאני עובר מ-40 ל-80, וזה נקרא למעשה כניסה לאיחוד. כי אני עוזב את שיטת השווי המאזני ואני מגיע למאוחד. 6. השווי ההוגן של ההשקעה בחברת מור, ערב ההנפקה לצד ג' הוא 320,000 שקל. למה אני צריך את זה? כי הרי הרעיון היה שאני יורד מ-40 ל-0. אז כמה כסף קיבלתי על זה? אין לנו כסף, לא קיבלתי באמת. אז מה התקן אומר? אז תיקח את השווי ההוגן ותעשה כאילו מכרת. אנחנו נעשה פקודת יומן כאילו אני מכרתי, לא יהיה שם מזומן, כי אין לי מזומן, מה לא באמת מכרתי. אני קניתי. חכם אומרים שאני ירדתי מ-40 ל-0, אז הרווח הון יחושב כאילו מכרתי. כאילו מכרתי, הייתי מקבל 320,000. זה אתם חייבים לקבל את הנתון הזה, כי אחרת איך תחשבו רווח או הפסד הון. נתון 7. ב-31 לדצמבר 2013 שיר רכשה 30% מאג"ח של מור. למדתם את זה בסמסטר קודם, פדיון מוקדם של אג"ח. פה זה פדיון מוקדם של אג"ח אפ, כי זה האג"ח של חברת הבת. שיר זה האם, מור זה הבת. הריבית משולמת כל 31 לדצמבר. עכשיו, בניגוד לסמסטר הקודם, לא אומרים לי פה מה הריבית האפקטיבית של החברה שהיא הנפיקה? מה הריבית האפקטיבית של החברה שקנתה? אני לא צריך את זה במקרה הזה. למה? כי זה ביום האחרון. אז ביום האחרון אין לי הכנסות מימון בחברה ב' והוצאות מימון בחברה א' או ההפך. יש לי פשוט ביום האחרון רק רווח יוצא מפדיון מוקדם, כי זה יום הפדיון המוקדם. אם מישהו יעשה את 2014, אז יהיה לו. פה אין לי, כי זה ביום האחרון. ולכן מה שאני צריך לעשות זה רק לבטל אגח וריבית לשלם מצד אחד, השקעה באגח וריבית לקבל מצד שני, ולא הכנסות מימון והוצאות מימון, כי אין, זה ביום האחרון. פלאג נאמבר, רווח או הפסד מפדיון מוקדם. ולכן אני פשוט יכול ללכת למאזן ולראות. תלכו למאזן. בחברת שיר יש השקעה באגח מוחזקת לפדיון, 184,000, ובמור יש אגח נטו 780. מה שצריך לעשות זה לחתוך 30% מה-780, שזה 30% מהאגח, מנגד, את כל ההשקעה באגח 184,000 לבטל, ריבית לקבל וריבית לשלם אין לי פה, למה? כי כתוב שהיא משולמת כל 31 דצמבר, אז אין ריבית לקבל וריבית לשלם, אז מה שנשאר לי זה רק לסגור את הפקודה עם רווח והפסד מפדיון מוקדם. אם זה ביום האחרון, לא צריך להתחיל לעשות את כל התנועה כמו שעשיתם בסמסטר קודם, לעשות תנועה באלף ותנועה בבית, ויש לי הכנסות מימון באלף והוצאות מימון בבית, לא צריך. אם זה היה בראשון לשביעי, הייתי חייב ללכת, לתת לכם נתונים ולהתחיל שרזר. זה נתון מספר 7. נתון מספר 8 ונתון מספר 9 מדברים על רטמים. שמתי פה גם רטם דאון וגם רטם אפ, בגלל הכניסה לאיחוד. יש פה כניסה לאיחוד, כמו שאמרנו, אני רוצה להראות לכם מה עושים ברטם דאון וברטם אפ בכניסה לאיחוד. ויש ביניהם הבדל. כי אם אומרים לי שאני יורד מ-40 ל-0, אז אני יכול לממש רטם דאון, אבל אני לא יכול לממש רטם אפ, בגלל גישת הנכס. כלומר, יכולים להגיד לי עד מחר שירדתי מ-40 ל-0, אין לי בעיה. אבל גם אם אני יורד מ-40 ל-0, רטם אפ לא ממומש. רטם דאון כן. רטם אפ לא. ולכן אני אעשה רווח הון, כמו שאמרנו, על הירידה מ-40 ל-0, אבל אני צריך לנטרל מהחשבון השקעה לרטם אפ, והרטם אפ דווקא ימשיך איתי למחצית השנייה עד שהוא ימומש. בגלל זה שמתי פה גם דאון וגם אפ, להראות לכם שבכניסה לאיחוד אנחנו באמת יורדים ל-0, אבל רטם אפ לא ממומש, הוא ממשיך הלאה. רטם דאון, אין בעיה. נתון 10. בדוחות הכספיים המאוחדים, זכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות על פי חלקן בנכסים נטו. כלומר, בלי מוניטין, לא לפי שווי הוגן, רק לפי החלק שלהם בהפרשים המקוריים. אג"ח, מלאי, רכוש קבוע, זיכיון, בלי מוניטין. שיעור המס 25%, והם מבקשים להטיל דוחות כספיים מאוחדים לשנת 2013. עכשיו מה שאני מציע, שפותרים תרגיל כזה, זה לכתוב בהתחלה מה אנחנו בכלל רוצים. שאלה הראשונה, ומיד אני אכתיב את כל הסיפור הזה, האם יש פה מאזן מאוחד? התשובה כן. למה כן? כי בסוף השנה אני מחזיק 80%. אז מאזן מאוחד יהיה. דוח רווח והפסד מאוחד גם יהיה. אני צריך לפרט ממה הוא יורכב. הוא יורכב, אני עוד פה אומר, לא לכתוב, אני אכתיב את זה. כל הסעיפים התוצאתיים של שיר לכל השנה, הסעיפים התוצאתיים של מור למחצית השנייה של השנה, רווחי אקוויטי לפי 40% על מור למחצית הראשונה של השנה, ורווח או הפסד הון, כי ירדתי פה מ-40 ל-0. זה המרכיבים של דוח רווח והפסד מאוחד שאני צריך לדאוג להם. עכשיו איך פותרים שאלה כזאת מבחינת שלבי האיחוד? אז אני הולך לפי הסדר מתחילת השאלה, מתחילת השנה עד הסוף. מפה עד לפה אני צריך לחשב רווחי אקוויטי לפי 40%. אז אני דווקא לא מתחיל עם שלבי איחוד. אני מתחיל רגיל שיטת שווי מאזני, מה שלמדתם לפני שני סמסטרים. חישוב הפרש מקורי ב-31 לדצמבר 2012 לפי 40%. חישוב הפרש מקורי, לא הקצאת עלות רכישה עם ה-100% והמיעוט. רגיל, הפרש מקורי לפי 40%. מייחס אותו, ואז הולך לחשב רווחי אקוויטי. מפה עד לפה. חלקי ברווח, פרט הפרש מקורי, תנועה ברטמים. דפרק אותי במספר אחד. גומר עם זה, מגיע לראשון השביעי, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אני בשיטת שווי מאזני, אומרים לי שמחרתי אותה. אז בואו נעשה פקודת יומה, נחשב רווח או הפסד הון. עכשיו, איך למדתם לעשות רווח או הפסד הון בשיטת שווי מאזני? חובה מזומן, זכות השקעה, פלאג נאמבר רווח הון. פה לא יהיה חובה מזומן, אבל יש לי שווי הוגן. אז המזומן לא יהיה מזומן, נקרא לו סעיף אחר, אתם תראו איזה. ולא לשכוח שבתוך ההשקעה יש רטם אפ, צאו לממש אותו. אז אנחנו גם ננטל אותו וגם את זה למטה.
בשיטת שווי מאזני, שמוכרים השקעה ויש רתמת, אני ממיין אותו. אסור לממש אותו. ואז אני מגיע רק לשלבי איחוד. רק אחרי שעשיתי הפרש מקורי, רווחי אקוויטי והמימוש, אני מגיע לשלבי איחוד בראשון השביעי. כי שם אני למעשה נכנס לאיחוד. ממש פה שלב מקדים לפני השלבי איחוד, שהוא שיטת שווי מאזני בכלל. ואז אני אבוא בראשון השביעי, שלבי איחוד, שלב ראשון, הפרשי מקורי. תמורה, צריך לחשב הפרש מקורי, תמורה. שימו לב, התמורה תורכב משתי שכבות. ה-40% שמכרתי, הרגע קיבלתי עליהם כביכול 320,000 שקל, ומה ששילמתי בהנפקה. כלומר, פה זה לא א' קנתה את 80% תמורה, ואז אתם רצים עם זה כמו בסמסטר קודם. פה יש לי גם את ה-320, כי כאילו מכרתי, אז קיבלתי כסף, וגם את מה שקניתי עוד בהנפקה. זה תמורה שמורכבת גם מ-40 וגם מעוד 40. זה לא סטפ בי סטפ, שימו לב. אני חשב הכל מההתחלה. תמורה, אקוויטי נרכש, הקצאת עלות רכישה לפי 100%, נותן למיעוט 20%. רק התמורה תורכב גם מהשווי ההוגן של ההשקעה, כי כאילו מכרתי אותה וקניתי מחדש. אחר כך רתם עם חוזי מחזורים ומיעוט. כשאנחנו נגיע לשלב של המיעוט, תסתירו רק פה. לא לתת לו רווח לכל השנה. רווח למיעוט רק למחצית השנייה של השנה. זה השמש מאזן, זה כבר לא בעיה, כי זה כבר כמו בשאלה רגילה. אבל זה השמש רווח והפסד, למה נתן לו כל השנה? הוא לא היה כל השנה, הוא היה רק מראשון לשביעי. זה למעשה הטיפול, אני פשוט הכנסתי עוד שלב לפני השלבי איחוד. ואם זה היה ההפך, כמו בשאלה הבאה שנעשה, שהייתי מתחיל עם 80 והייתי יורד ל-40, אין בעיה. מ-80 ל-40 אני עושה שלבי איחוד. מגיע ליום של הירידה מ-80 ל-40, עושה פקודה כדי למצוא רווח הון, ואז מתחיל עם שיטת שווי מאזני. תמיד ילכו לפי הסדר. זה או שיטת שווי מאזני קודם ואחר כך שלבי איחוד, או ההפך, קודם שלבי איחוד ואחר כך עוברים לשיטת שווי מאזני. וזה נעשה בשאלה הבאה, כי זה ליציאה מאיחוד. זה למעשה הרעיון מבחינת איך פותרים שאלה כזה. כמובן, הרעיון הזה גם יעבור לשלוש חברות. אותו רעיון, אותו דבר. א' מחזיקה בבית בית בג', יש יציאה מאיחוד, אותו דבר. פשוט פה בשתי חברות זה יותר קל, אבל עקרונית, זה הרעיון שלהם. הרבה אנשים אומרים שזה לא נכון כל הסיפור הזה, יש על זה ביקורת, כי תכלס אני קניתי עוד 40%. נותנים לי למצוא, לחשב רווח או הפסד הון, שבכלל לא מגיע לי, כי אני לא מכרתי מניות. אבל כרגע זה מה שיש. שימו לב, זה גם חדש, ומראשון לראשון 2010 נכנס לתוקף בסיפור הזה. של הירידה מ-80 ל-0, מ-0 ל-40, זה לא איזה דבר שהוא בהיסטוריה. יחסית הוא חדש. חברות גם כמובן ניצלו אותו. מנצלות אותו. כי זה פתח לרשום רווחים. אם זה נכון או לא נכון, אמרתי לכם, כל אחד שישפוט לבד. כן, האם יש שאלות? מ-80 ל-40 אמרנו כאילו יורדים מ-40 ל-0, יכול להיות רווח או הפסד הון, למה לא?
יש סעיף מיוחד ש...
לא, במקום המזומן יהיה סעיף מיוחד. כי לא קיבלתי באמת כסף, צריך למצוא איזה סעיף שיחליף את הכסף. יהיה חובה סעיף מסוים שמחליף את המזומן, זכות השקעה פלאגנה ברווח או הפסד הון. כן, שאלות? טוב, נכתיב את זה. להלן מרכיבי הדוחות הכספיים המאוחדים של חברת שיר לשנת 2013. אחד, חברת שיר תציג מאזן מאוחד ל-31 לדצמבר 2013, וזאת בשל העובדה כי בתאריך הנ"ל ישנה שליטה של חברת שיר וחברת מור. שתיים, חברת שיר תציג תוך רווח והפסד מאוחד לשנת 2013
אשר יכלול את המרכיבים הבאים.
א',
כל הסעיפים התוצאתיים של חברת שיר
לשנת 2013.
ב', כל הסעיפים התוצאתיים של חברת מור למחצית השנייה של שנת 2013.
ג', רווחי אקוויטי
על ההשקעה בחברת מור למחצית הראשונה
של שנת 2013.
ו-ד', רווח הון כתוצאה ממימוש ההשקעה בחברת מור בראשון השביעי 2013.
זה קודם כל המרכיבים שמהם למעשה אני גוזר את השיטה שאני מחשב. אם אני רוצה גם רווחי אקוויטי וגם מאוחד, מה קודם למה? בשאלה שלנו התחלנו עם רווחי אקוויטי, אז נתחיל עם רווחי אקוויטי ואז נעשה מאוחד. עוד פעם נעשה גם שאלה הפוכה, מאוחד יהיה קודם לאקוויטי. נתחיל עם שלבי איכות התרגיל. אתם הולכים לפי הסדר, מראשון לראשון עד ראשון לשביעי רווחי אקוויטי, מראשון לשביעי מתחילים לאחר. אז אנחנו נתחיל עם הטיפול החשבונאי, קודם כל במחצית הראשונה של השנה, לא שלבי איכות. הטיפול החשבונאי מראשון לראשון עד 30 לשישי. בשיטת שווי מאזני עושים חישוב הפרש מקורי. זה ההתחלה דומה למאוחד, אבל אחר כך עושים רווחי אקוויטי, לא שלבי איכות. בשורה הראשונה בתרגיל כתוב ששיר קנתה 400 מניות של מור, שעכשיו אנחנו כבר יודעים שזה 40% תמורת 218,000 שקל. מה לדעתכם האקוויטי של חברת מור לאותו תאריך, ההון העצמי שלה? ב-31 לדצמבר 2012. כמה הון מניות יש לה, כמה פרמיה וכמה עודפים?
הון מניות זה 1,000.
1,000, כי אחר כך היא הנפיקה עוד 4,000, אז היה לה 1,000. זה אנחנו כבר יודעים מהסרטוט קודם. פרמיה כמה? לא, פרמיה, לא עודפים. אתה צודק על העודפים, תכף נגיע לעודפים, אני אדבר על הפרמיה. פרמיה אפס, למה? אני רואה במאזן 3,436,000. זה מאזן ל-31 לדצמבר 2013. אני בכלל מחשב את ההפרש המקורי ב-31 לדצמבר 2012, שנה לפני. עכשיו אם לא היו הנפקות בשנה הזאת, אז זה היה אותו דבר. אבל יש פה הנפקה, כי בנתון 5 כתוב שהנפיקו 4,000 מניות תמורת 3,440,000. אז הפרמיה היא 3 מיליון, בהנפקה הזאת היא 3,436,000, זה מכסה לי כל הפרמיה במאזן. זה אומר שביום הראשון, בתחילת השנה, ביום הראשון לא הייתה בכלל פרמיה. עוד פעם, לא לקחת אוטומטית, צריך לקרוא את השאלה ולראות אם הייתה פרמיה, לא הייתה פרמיה. ועודפים זה מה שהוא אמר. עודפים לוקחים את ה-616,000 שקל, אבל שימו לב, זה לא מאזן בוחן, זה לא יתרת פתיחה, זה יתרת סגירה. אני רוצה לחזור אחורה, שנה אחורה.
שנה אחורה אני צריך להוריד את הרווח של חברת מור, כמה הוא היה? 527, ואז מגיעים לעודפים. זה הניתוח של ההון העצמי, מיד אני גם עושה אותו על הלוח, לתחילת השנה. בסדר, כי אם אנחנו כן כבר נתחיל עם יציאה וכניסה, זה לא כמו בשאלה בסמסטר קודם, שהון מניות והפרמיה לא זזו, כי לא היה שינויים באחוז ההחזקה. פה צריך לנתח ולראות האם ההון אקוטי הזה מתאים לתחילת השנה, ופה רואים שהוא לא מתאים. עכשיו כמובן אם היה פה מאזן באוכן, אז לא הייתי צריך להחזיר את העודפים אחורה, את העודפים היו לראשון לראשון, אבל אם זה מאזן אז צריך לעזור שנה אחורה. אז ככה, התמורה, זה נתון לנו. אקוויטי נרחש, אני עושה כוכבית בצד. אנחנו ננתח את האקוויטי, סך הכל שלו יוצא 90,000. עכשיו עוד פעם אני חוזר, זה לא מאוחד פה, זה לא מה שעשיתם בסמסטר קודם, זה לעשות 100% ולתת למיעוט, אין פה בכלל מיעוט, זה 40%. זה אתם חוזרים לשיטת שווי מאזנים רגילה, מייחסים הפרש מקורי לפי החלק שלי. קניתי 40%, אני מייחס לפי 40%. עכשיו למה לייחס? יש לכם בנתון אחד, אין הרבה, יש שם עמלה, זיכיון ורכוש קבוע. אנחנו נייחס הפרש מקורי, כמובן עם התעודה למס. פלאגנאמבר יהיה מוניטי. יש לנו מלאי, זיכיון ורכוש קבוע שהשווי ההוגן יותר גבוה מהספרים. אז אני אעשה את הייחוס הפרש מקורי, ואחר כך אנחנו נחשב רווחי אקוויטי בשביל שנוכל להגיע עד 30-60.
טוב, עכשיו צריך לחשב רווחי אקוויטי, כאמור עד 30 לשישי. יש לכם בעמוד הראשון את הדוח רווח והפסד של חברת מור, אבל הוא לכל השנה. מתחת כתוב, אנחנו נניח כי הסעיפים התוצאתיים מתפלגים באופן שווה על פני השנה. עכשיו, קודם כל מבחינת מתמטית זה 527,000 חלקי 2, כי זה למחצית הראשונה, אבל לא נתתי את הסעיף הזה רק בשביל הרווחי אקוויטי. לסעיף הזה יש משמעות יותר גדולה מלחשב רק את הרווחי אקוויטי. הרי אנחנו מאחדים את הסעיפים התוצאתיים של מור רק מראשון השביעי עד סוף השנה, ולכן יש שתי וריאציות שאני יכול לתת: או לתת דוח רווח והפסד ולהגיד שזה מתפלג באופן שווה, ואז אתם לוקחים למאוחד חצי מהמחירות וחצי מעלות המחר וחצי מהנהלה וכלליות, לא כמו שלקחתם בסמסטר קודם מצרפי את הכל, כי זה רק חצי שנה, או שאני פשוט אתן שני דוחות רווח והפסד עד ראשון השביעי ומי ראשון השביעי, אחרת אי אפשר לפתור את זה. אם אני רוצה לאחד רק חצי מדוח, רק את המחצית השנייה מתוך הדוח רווח והפסד של חברת הבת, אז או שאני אתן לך דוח רווח והפסד למחצית השנייה, ואז אתה תבין שכנראה יש כניסה לאיחוד, או שאני נותן לך דוח רווח והפסד מלא, תמצא אתה מתי כניסה לאיחוד ותחתוך את החלק המתאים. בדרך כלל במבחני מועצה הם אומרים, אנחנו נניח כי הסעיפים התוצאתיים מתפלגים באופן שווה, ואז אנחנו לוקחים את החלק היחסי. אבל אם יש שני דוחות, אז ניקח את הדוח שמתאים לתקופה שלנו. אז קודם כל זה עוזר לי בשביל הרווח, אבל זה לא רק בשביל הרווח כתבתי את זה, בשביל האיחוד גם. כן, שאלות? כן.
השאלה לא קשורה לשיעורים.
אנחנו נפתור מבחני מועצה. אנחנו נפתור מבחני מועצה. קודם כל אתם תקבלו את המבחנים פטורים. כאילו אני אפתור לכם בשיטה שלי, לא בשיטה שלהם, כי לא בפתרון שלהם, כי הם לא אפשר להבין משם כלום. אנחנו נפתור את זה. מה שאני חושב שצריך לעשות בכיתה, נפתור בכיתה. שאלות שאני חושב שיהיה לכם קשה להבין לבד, נפתור בכיתה. ושאלות אחרות, קבלו שתוכלו ללמוד לזה.
מתי אנחנו באמת, כאילו, נסתכל על שאלות מועצה?
זה שאלות ברמה של מבחני מועצה.
השאלה אם זה באמת ככה בנויים השאלות,
תראי, מה זה ככה בנויות השאלות? בערך ככה בנויות, אנחנו נפתור גם שאלות מועצה. אנשים שסיימו מכל מיני מקום, ממחלקות מקצועיות במשרדים, הם לא ידועים, כן? אנחנו לא יודעים מי הם. לא, אסור לנו לפתור. כל מי שמתעסק בשנת השלמה, אסור לו לרשום. בגלל שבשנת 97, פעם היה שאני למדתי בתחילת שנות ה-90, היה בנק בחינות, המרצים היו כותבים שאלות והמועצה הייתה בוחרת חלק מהם. כלומר היה נכנס לבנק ולא הייתי יודעת מתי זה יצא, ואז התחילו הדלפות וכל מיני דברים כאלה, וזה היה חקירת משטרה, והחליטו שמי שמתעסק עם שנת השלמה, מלמד שנת השלמה, אסור לו להגעת בזה. לא, לא שולחים, אסור להם לשלוח. יש החלטה של המועצה, אסור להם לשלוח. אם מישהו תופס איזה איש קש ושולח דרכו שאלות, אני לא יודע. מרצים שהם לא של שנת השלמה, עקרונית מותר להם מעשית. רוב האלה שקודם שאלות זה אנשים שלא מתעסקים בכלל באקדמיה. מעשית זה רוב השאלות, הם לא, זה לא אנשים שמלמדים. או שהם מלמדים, אז הם מלמדים מה, מיסים, או מלמדים מסעות החשבונות, בטוח לא שנת השלם. גם לפי הניסוחים, בגלל זה יש בעיות בשאלות, כי לא אנשים שכותבים כל הזמן שאלות כותבים את זה, לפעמים הניסוחים גם בעייתיים. אבל זה לכולם, אבל זה לא... זה לכולם, זה לכל המקומות. עקרונית מה שאנחנו עושים זה ועדת ביקורת. אנחנו מקבלים אחרי, יום אחרי המבחן את המבחן, ואנחנו עוברים עליו, ואם יש טענות, אנחנו כותבים ומקבלים אותן. כלומר, אם יש ניסוח לא מתאים, או טעות, או צריך לקבל שני פתרונות, אז הם מקבלים את הכל. מה, אם זה נכון, כן, לא סתם הם מקבלים. קורה, בטח. מה זה קורה? אם יש טעויות או דברים כאלה, תמיד יש. על הניסוחים שהסטודנטים, אני מדבר עם סטודנטים פה אחרי המבחן, אומרים לי, שמע, הניסוח הזה לא היה בדיוק מובן. אנחנו כותבים את זה. הם בדרך כלל מקבלים את ההערות. אבל אנחנו לא יודעים מי כותב את המבחנים, לא... זה בכל המקומות לא ידעו לקרוא אותה, כתבנו להם על זה. קודם כל, השאלה הייתה לא הגיונית מבחינה כלכלית, כי היה שם בק כלכלי. אבל בלי קשר, זו הייתה שאלה שבאף מקום לא ציפו לה. אנחנו עוד פתרנו בכיתה שאלה יחסית בערך דומה, אבל אף אחד לא ציפה לה. זה בכל המקומות ככה. זה לא שמישהו היה לו ולנו לא היה. לא היה דבר כזה. פשוט זה מה שיש. ולכן, גם במבחן האחרון, במאוחדים, ראית ששמתי לכם דבר שלא ראיתם. חלק ממכם ראו, אני מניח שכבר יודעים. וגם במבחן הזה אני אשים לכם דברים שאין מה לעשות. אתם חייבים לבוא למבחן ולראות דבר שלא ראיתם. ותתמודדו איתו. גם לכיתה שניגשת ליולי, נתתי להם שאלה במגזרים שהם עד היום נשים לפתור אותם. אי אפשר לתת הכל משיעורי בית, כי אז אתם מגיעים מקובעים. אי אפשר לתת. צריך לתת. אי אפשר לתת כל המבחן גם שלא ראיתם, ואז אף אחד לא יעבור, אבל עקרונית צריך להכניס כל מיני דברים שלא ראיתם. חלק מהשאלות כן ראיתם, חלק לא. למרות שבחומר הזה הוא מספיק קשה, כי גם בלי לשים. המבחני מועצה, אני עוד פעם אומר, קודם כל, אנחנו ניקח כל המבחני מועצה שהם רלוונטיים אליכם, ניתן לכם פתרון, אבל שאלות שאני רוצה, אני חושב שהן חשובות, נפתור גם בכיתה. בסדר, המבחן המועצה האחרון, חוץ מהשאלה של האופציות שאמרת, כל השאלות היו כמו שלנו, ממש אותו ניסוח, אותו דבר. השאלה של האופציות הייתה, בכל המקומות לא כל כך הבינו, אבל אני דיברתי עם סטודנטים שעשו, הם אמרו שהם עשו, בסדר, לא היה להם קשה. הייתה השאלה, לא הייתה קשה, הייתה ארוכה, ארוכה, אבל לא הייתה קשה. היה רק לרשום פקודות יומן, ולא הייתה שאלה קשה. דרך אגב, מה שהם שאלו, אתם עוד לא למדתם. אופציות לא עובדים, אתם למדתם רק את החלק הראשון של התקן. יש עוד שני חלקים. אבל השני חלקים הנוספים הם מאוד קטנים, כלומר זה לוקח שיעור אחד וגומרים עם זה. כל השאלה לא הייתה על מה שלמדתם בכלל. זה על משהו אחר, שעוד לא למדנו. אבל היא לא הייתה קשה, היא הייתה ארוכה, לא קשה. טוב, נחזור לענייננו. אנחנו עכשיו צריכים לחשב רווחי אקוויטי. 40% מהרווח, הרווח של חברת מור, כמו שאמרנו, 527,000, ואנחנו לוקחים ממנו רק חצי, כפול 40%. אחר כך הפחתה של הפרשים מקוריים, ככה מלאי, צריך לממש אותו, כי מחזור מלאי 3 חודשים, הזיכיון מכרו אותו, הראיתי לכם את זה שבמחצית הראשונה מכרו אותו, צריך לממש אותו. הרכוש הקבוע צריך להפחית אותו ל10 שנים, להזכיר לכם רק לחצי שנה מתוך 10. מוניטין אנחנו לא מפחיתים. ויש לנו רטמי, בואו נקרא את נתונים, לא קראנו קודם, את נתונים 8 ו-9.
את הנתון 4 שכתוב
לא, זה ההנחה שיש משהו שמקביל אליו. כן? כן, לא ייתנו לך להפריד לך, לא. מתפלל, לא, אז מול ההכנסות האחרות של החצי הראשון, יש משהו אחר שיפס אותו. טוב, אז אנחנו מכירים את נתונים 8 ו-9. נתון 8. בראשון לחמישי 2013 רכשה שיר, שיר זה חברת האם, או במקרה שלנו החברה המשקיעה, כי זה עוד לא חברת אם, רכשה שיר מלאי בעלות של 80,000 שקל. ב-15 ביוני 2013 מכרה החברה את המלאי למור תמורת 125,000. זה רטם דאון, כי שיר היא החברה המחזיקה, מור הכלולה, צריך לבטל בשיטת שווי מאזני, להזכיר לכם, לפי אחוז ההחזקה, לא מבטלים 100 ונותנים למיעוט, כי בשיטת שווי מאזני אין מיעוט. מבטלים לפי אחוז ההחזקה, גם באפ, גם בדאון. צריך לבטל לפי 40%, כולל המס כמובן. ונתון 9, ההפך. מור מכרה לשיר, עוד פעם, בכוונה שמתי גם דאון וגם אפ, בגלל להראות לכם בכניסה לאיחוד, שהדאון ימומש והאפ לא. בראשון ל-50 מור מכרה לשיר, גם שעלותו 50 תמורת 80, נעשה שני רטמי, שניהם לפי 40%, וזה יהיה הרווחי אקו. אני חושב את זה פה. מי שגומר להעתיק, שיסתכל בפתרון המופע של הדוחות, בדוח רווח והישג מאוחד הוא יראה רווחי אקוויטי. כששאלו אותי פה מה יהיה גם וגם, כן, בדוח רווח והישג מאוחד יכול להיות רווחי אקוויטי, על חלק מהתקופה אין שום בעיה. לא על כל התקופה, כי אם זה על כל התקופה זה כבר לא מאוחד, אבל על חלק מהתקופה אין שום בעיה. בתוך דוח רווח והפסד מאוחד יכול להיות סעיף של חלקי ברווחי חברה כלולה. חלק ברווחי חברה כלולה. להזכיר לכם, רווחי אקוויטי מוצגים לפני הרווח, לפני מס. כלומר, למרות שאני מושך רווח מלמטה שהוא כבר אחרי מס, משום מה באלף הרס החליטו להציג אותו בדוחות מאוחדים או בדוחות רגילים של חברה משקיעה בתוך הרווח לפני מס. זה גם אומר שאנחנו נלמד בקיץ מיסים על הכנסה במאוחד. אם אני יוצא מדוח רווח והפסד לדוח התאמה ויש רווחי אקוויטי בפנים, אז צריך לבטל את זה, כי רווחי אקוויטי זה לא חייב במס, כי החברה למטה כבר שילמה מס, אי אפשר לקחת עוד פעם מס. ולכן אנחנו נלמד שרווחי אקוויטי זה למעשה רווח פתור. עוד פעם, חברה ב' שילמה מס, אני מושך, מה אני צריך לשלם עוד פעם על זה מס? ולכן צריך לבטל את זה. אם יוצאים לדוח התאמה ויש רווחי אקוויטי, צריך להוריד אותה. אם יש הפסדי אקוויטי, צריך להוסיף אותה. טוב, עכשיו לענייננו, הטיפול בכניסה לאיחוד. קודם כל אני מכתיב את מה שכבר הסברנו, שהם אומרים שירדנו מ-80 ל-0, מ-40 ל-0 ועלינו מ-0 ל-80, ואז נחשב את זה. הטיפול בכניסה לאיחוד. יס 27 קובע כי בתאריך הכניסה לאיחוד יש לחשב רווח או הפסד הון בגין מימוש ההשקעה בחברה הכלולה. למעשה התקן מניח שחברת שיר ירדה מ-40% ל-0%, דהיינו מימשה את כל השקעתה בחברת מור, ורק לאחר מכן היא רכשה 80% מהמניות של חברת מור. שורה חדשה, את הרווח או ההפסד כתוצאה ממימוש ההשקעה יש לחשב כפונקציה של השווי ההוגן של ההשקעה בתאריך הכניסה לאיחוד. יש לציין כי אם ההשקעה כוללת רתם אפ, אזי לא ניתן לממש אותו בשל גישת הנכס. עכשיו מה אני עושה תכלס מבחינה מתמטית? עושה השקעה רגע לפני, כמו שעשיתם בשיטת שווי מאזני, רק אני לא עושה השקעה אחרי, רק השקעה לפני, והולך ורושם פקודת יומן שאני כאילו מכרתי את ההשקעה. עכשיו איך הפקודת יומן הזאת תורכב?
ממה אני תורכב? זכות השקעה בחברה גדולה, אני מוחק את הכל. אם יש לי רתם אפ, אני בכל מקרה מוחק את כל ההשקעה. אם יש בתוכה רתם אפ, אני ממליין אותו, רושם אותו בנפרד. אז יהיה לי זכות השקעה, יהיה לי רתם אפ, שאני לא רוצה שייכנס לרווח. חובה מזומן לא יהיה לי, כי לא באמת קיבלתי כסף, אבל עדיין אני כאילו מימשתי לפי שווי הוגן. אז הסעיף שדיברנו עליו קודם, אני לא אקרא לו חובה מזומן, זה יהיה חובה עלות צירוף עסקים. מה זה עלות צירוף עסקים? זה חלק מהעלות לעניין חישוב ההפרש המקורי וצירוף העסקים. חובה עלות צירוף עסקים זה סעיף שאני רושם אותו בפקודת יומן שיחליף לי את המזומן, הוא לא ילך לשום מקום. הוא רק מזכיר לי שתכף אנחנו גם נכנסים לשלבי איחוד, שאני בא לחשב תמורה לעניין חישוב ההפרש המקורי, אני אקח אותו, אכניס אותו בפנים. כי הוא למעשה חלק מה-80%, זהו 40 והעוד 40 הרגע שילמתי בהנפקה. אז חובה עלות צירוף עסקים זה סעיף שהוא מסביר לי שזה חלק מעלות צירוף העסקים, זה לא באמת סעיף שהולך למאוחד, הוא פשוט תחליף למזומן. ואז יהיה לי כלל נאמר ברווח או הפסד הון. ההשקעה תבוטל, הרתם אפ יהיה מוטרל, החובה עלות צירוף עסקים זה השווי ההוגן של ההשקעה, והפלאג נאמבר יהיה או רווח או הפסד הון. עכשיו מה עושים עם הרתם אפ? שנגיע לשלבי איחוד. בשלב השני של רתם עם חוזי מחזורים, אני צריך לזכור שיש לנו רתם מאז, נטפל בו, לא נשכח אותו, אבל בכל מקרה הוא לא יכול להיות חלק מהרווח הון, כי איך אני יכול לממש אותו? זה שלי. זה בגדול הרעיון, אני עושה השקעה רגע לפני המימוש ועושה את הפקודת יומן. עוד פעם, במקום מזומן אני ממציא סעיף שיש בו היגיון, עלות צירוף עסקים, זה חלק מהעלות של צירוף העסקים שאני אשתמש בה אחר כך. הרבה אנשים לפני המבחן תמיד מסתכלים על הסיורים, איפה הוא בדוחות המאוחדים? אז חפשו אותו, הוא לא נמצא שם, הוא פשוט חלק מהתמורה שאנחנו נחשב את ההפרש המקורי בשלבי האיחוד. זה לא באמת סעיף, זה סעיף שהוא תחליף למזומן. הוא סעיף תיאורטי, תכלס, אני באמת לא מכרתי מהיום. אבל הם אומרים שמכרתי, אז אם הם אומרים שמכרתי, אז אני ממציא סעיף שאומר שכאילו מכר. טוב, זה השקעה לפי יתרות. עוד לא הסברתי, אני אסביר את הפקודה, רק רשמתי אותה. אני מחכה שתגמרו להעתיק.
ש?
אז זה לא צריך להיות, כי בהנפקה אולי שילמתי פרמיית שליטה. אין קו ישר בין ה-40 ל-40, כי שילמתי פרמיית שליטה. לא צריכה להיות הקבלה. לפעמים אני כותב, ענח הניחי שהשווי הוגן של ההשקעה נגזר מההנפקה. התכלס כלכלית זה אף פעם לא ככה קורה. מישהו בטח, אם אני נותנים לך הנפקה שבעזרתה את עולה לשליטה, אז מתמחרים לך בהנפקה גם את הפרמיית שליטה. זה לא צריך להיות אותו עקרונית היה צריך להיות פה חובה מזומן, כמו שלמדתם בשיטת שווי מאזנים. מעשית, אין מזומן, אני לא באמת מכרתי. זה סעיף שמחליף את המזומן, עלות צירוף, עשה פה מילה, עלות צירוף עסקים, מחליף פה את המזומן, אני מיד מכתיב, זה לא אחר כך עושה את הסעיף הזה באמת, אין סעיף כזה. אבל זה שם יפה לסעיף שלא קיים במציאות, כי אין מזומן, חובה עלות צירוף עסקים, כי זה ילך איתי לחשב את ההפרש המקורי בהמשך. ההשקעה בחברת אולה, הוצאתי את הכל, את כל ההשקעה מחקתי, כי אני לא רוצה יותר השקעה. ואז אני רואה פה רתמה. הרתמה פה זה לא יכול להיות ממומש, ולכן מה שאני עושה, אני רושם אותו עוד פעם. כאילו הוצאתי את ההשקעה עם הרתמה פה, אבל אני זוכר שיש רתמה פה, אני רושם אותו עוד פעם. מה זה עושה לפלאג נאם ברווח הון?
מקטין.
מקטין, כי אסור לי לממש את הרווח הון. אסור לי לממש את הרתם, סליחה. אסור לי לממש בגלל גישת הנכס. זה צריך לזכור אותו. כי הוא ימשיך איתנו. עכשיו אנחנו עוברים לשלבי איחוד. בשלבי האיחוד יש רתם עם חוזי מחזורים. הרתם הזה הרי בסוף יהיה מומש. מחזור. כולל את ה-9 אבל במינוס, כן? בסדר, הוא כולל את ה-9. אתה צריך להוריד את כל ההשקעה. לרשום עוד פעם את ה-9. כאילו 251,700 טיפס את ה-9.
אבל עשית זכות בזכות.
אז אתה יכול לעשות, אל תעתיקו, אתה יכול לעשות את זה בלי הרתם. בלי הרתם זה יהיה? אתה מסכים איתי מתמטית?
כן.
ואז אל תעשה את זה, הרווח הון יישאר אותו דבר, נכון? כן. אבל זה לא טוב לי הפקודה הזאת, כי אני למעשה לא מאפס את ההשקעה. אז מה עשיתי? תרגיל. פשוט הורדתי את כל ההשקעה עם הרתם, גם שם פשוט עוד פעם. מתמטית יצא לך אותו דבר. קח את ההשקעה בלי הרתם, יצא אותו רווח. אבל זה לא טוב לי, כי זה לא מאפס לי את ההשקעה ולא מזכיר לי שיש לי רתם. אז אני מוחק את כל ההשקעה ומוציא את הרתם. בסדר? זה יוצא אותו רווח הון. תעשה בלי רתם, יוצא אותו רווח הון. לא נגעתי פה ברווח הון. פשוט זה מתאים לי מבחינת ההמשך, זה מתאים לי יותר. בסדר? טוב, זאת הפקודת יומם לכניסה לאיחוד, יותר נכון למימוש של המניות בעקבות הכניסה לאיחוד. לגבי עלות צירוף עסקים, אני מכתיב לכם שזה סעיף אפקטיבי. שהוא מחליף לי את המזומן, ואז נמשיך לשלבי איחוד. מתחת בפקודה אני מכתיב יס 27 קובע שההשקעה בחברה הכלולה ממומשת בעקבות הכניסה לאיחוד אם כי בפועל חברת שיר לא מכרה את המניות של מור כך שהיא לא קיבלה מזומן עבור ההשקעה לכן בפקודת היומן של המימוש לא ניתן לרשום חובה מזומן, ולכן כתחליף יש לרשום סעיף הנקרא עלות צירוף עסקים. סעיף זה
יהווה חלק מהתמורה
לעניין חישוב ההפרש המקורי בשלבי האיחוד, אבל הוא לא יהווה חלק מהדוחות המאוחדים
שכן מדובר בסעיף
תיאורטי בלבד. יש שאלות? עלות צירוף עסקים זה אני ממציא את הסעיף הזה כדי להתגבר על הבעיה שאין מזומן ולהכניס אותה לתמורה בגין חישוב ההפרש המקורי. אין סעיף כזה, זה סעיף, כן. זה רק קניתי עוד ארבע, עוד קניתי עוד מניות. איך? 4,000 מניות, נכון.
נכון,
זה השלב הבא. השלב של השלבי איחוד, עכשיו הוא יבוא. אנחנו עכשיו נבוא לחשב הפרש מקורי מחדש, נכון? יהיה לנו את ה-320 ועוד מה ששילמתי ב-3,000,000, 400,000. אבל עוד לא עשינו את זה. רק אמרתי שזה מה שאנחנו נעשה, עוד לא עשינו את זה. תראו, עקרונית אנחנו צריכים ללמוד 8.5-10, 10.5-12, 12.5-2 ו-3.4.5. אבל אני צריך ללכת ב-1 היום, כי פשוט הגיעה כיתה חדשה, אני צריך להיכנס אל ה-1, 1.25. אז אם אני עכשיו נעשה הפסקה, נגיד עד 10.5, אחר כך מה נעשה? 10.5 עד 12, תצאו להפסקה, טוב, נקצר את ההפסקה השנייה. נעשה את ה-12 עד 12 ורבע, נלמד מ-12 ורבע עד 1 ורבע ותקבלו הפסקה יותר גדולה אחר. נחזיר לכם את הרבע שלנו. בסדר, אז תצאו עכשיו, כי עכשיו אנשים לחוצים פה אני רואה. הפסקה הבאה אנחנו נקצר אותה. היי, הגעת?
היי, הגעתי.
רגע, עכשיו מה, עכשיו אתה מתחיל תיאוריה עשית?
עשיתי?
לא, עברת?
לא, רק תביא את החיים שם.
למה? מה, מפנת?
האמת? אני לא יודע מה עומד בגלל שם לדבר.
כמה קיבלת?
76. אני לא יודע.
76 זה אומר שאתה לא בקיבל.
למה? באמת, אני פתח. לא
קיבלת.
לא יודע. אני איך קוראים לזה? אני באמת מנסה להבין את זה מה יש. זה לא קשור לכיוון. אני חותר את זה לפי הרגילים שיש לי פה. אני אגיד לך
רוביה, רציתי לקחת לך.
אבל מקווה שעכשיו לא...
רציתי לקחת לך.
בסדר, אני מבחן עשה
מדי המבחן.
למה אני צריך להתאר לך?
מה המבחן לך? בציון כזה זה אומר שאתה לא...
אז אני לא יודע. אז אני לא... אז אני לא יודע. אז אני לא יודע.
רציתי לקחת לך, היא יפתה מהרשבות.
לא כל הדרך שם.
קיבלתי
שאלה שהייתי בסדר, שאלה ראשונה. לא הגיוני.
איך?
לא הגיוני.
איך?
בעשרים לחודש אבל
זה השאלה שהוא חילה? בעשרים
שהוא עושה אבל ראיתי שאלו זה
60% 54% שמה, מה אתה רוצה שאני עושה? מה אם לא טוב?
זה לא קשור לזה, אני עוד לא אופקום זה, הדפסתי את המבחן של לעבור עליו כמו שצריך לראות איפה הוא תלויך, אבל באופן כללי ראיתי שכן, כשפתרתי שם
היית מבחן של...
לא יפקו מזה, כן ולא קיבלתי פידבק, כאילו מבחינת ה... אתה יודע, אתה רואה קו, כאילו על משהו שלא עליתה לא, בסדר, אבל אתה כן אתה כן עונה ואתה כן יודע שלא לא יודע איזה שחיטה הייתה שם אבל...
עכשיו שהתחלת ללמוד לזה או לא?
עכשיו יום איזה מערכות נדע
יש לי למציא
אני אשמח להבין יש פתרון השם?
כן, כמו שאתה מזכירות
מזכירות של... זה נראה עכשיו לקחת של להבין את שתי נקודות שאתה הייתי בא בסך הכל זה לא... זה לא
נבחן בשמיים
זה לא נבחן בשמיים
יוסי יפי, הוא עושה את השם שיש לו נציג
זה עושה את זה, כן, אני לא יודע אתה רוצה
לא רק זה שאתה צריך שלהם עוד כסף, זה שטויות, זה התדמית שלך, אנשים כבר לא מסתכלים על זה בעין יפה. נבין, אז אמרים עכשיו שתפסו אותם, כואב להם גם על הכסף, וגם התדמית שלהם נבין. כי אם בעל מכולת תופסים אותו, אז תופסים אותו. דווקא הוא גיבור גם, כאילו מה... אבל אומנים אסור להם להתאפס, זה לא טוב להם.
לא, במיוחד לי... תחומים מסוימים, כמו שלא, זה כאילו משהו ש... אתה יודע, אי אפשר.
רק הוא שולט בתחום הזה, מה? רק הוא שולט בתחום הזה.
כן.
כן, מה...
יש לי איזו שאלה כללית, זה קשור גם למאוחדים
של סמסטר שעבר, מבחינת, לא מבחינת הטכניקה, מבחינת אתה בא להסביר לאנשים. הרי יש חברה לא משנה, קנתה, לא חשוב, 100% מחברה א', קנתה 100% מחברה ב'. אז כשאני מאחד את הדוחות, אני מדבר על הרווח, אני עושה שם, אני לוקח רווח של א', פלוס רווח של ב', ומוריד את
ההפתה של ההפרש מקורי ורתם.
איך נכון.
אבל זה בא רווח, מה הסבר?
לא, שאתה בא לבן אדם, נגיד, מהיישוב שלא מבין, הוא אומר, קח רווח א',
אני מסביר להם את זה אחרת. אני אומר, נכון.
למה אני צריך להוריד?
למה אתה צריך להוריד את ההפתה של ההפרשי המקורי?
והרתמים, כן, אני מנסה.
כי אני אגיד לך למה, אתה למעשה, נגיד, יש חנות אחת, וקנית עוד חנות, וצירפת אותם לשתי חנויות. אז קודם כל ההכנסות שלך, לבן אדם פשוט אני מסביר, כן, הם שתי החנויות. זה הבן אדם פשוט יבין. עכשיו אתה אומר, הוא יגיד לך, אז למה אתה מוריד לי?
נכון.
אז אני אומר לו, תגיד לי, אם חנות א' וחנות ב' עשו ביניהם עסקה, אם חנות א' מכרה לחנות ב' מלאי, וניפחה אותו, הרי כשאתה בא בסוף השנה לראות כמה כסף הרווחת, אתה לא תחשיב את זה שאתה מוכר לעצמך.
זה עם הרתמי.
זה עם הרתמי, ועם ההפרשים המקוריים. כשאתה באת לקנות את החנות השנייה, אמרו לך שבחנות השנייה יש מקרר ששווה יותר כסף ממה שהוא. למה? כי הוכיחו לך שהשווי ההוגן שלו יותר גבוה ממה שרשום בספרים. אתה הסכמת לשלם על המקרר הזה. ברגע שאיחדת את החנות השנייה, המקרר הזה הוא לא לעד. הוא נגיד יש לו אורך חיים של עוד 5 שנים. עכשיו אתה אומר, אבל אני שילמתי עליו, וכאילו קנית מקרר חדש שהוא אורך החיים שלו 5 שנים. אחת כלכלית, אתה צריך להפחית אותו. זה הסיפור. רואים לחנות השנייה, יש לה מלאי שהוא יותר גבוה מהספרים. אתה שילמת עליו. ברגע שאתה מוכר את המלאי, אז אתה לא הרווחת את כל הכסף, כי שילמת עליו. חנות של הפרש שהם קוראים, אבל על הרווח הכלכלי. זה דבר מאוד פשוט, צירוף עסקים אפשר להסביר גם בחנות מכולת שקנת חנות מכולת, לא צריך חברות ולא צריך... זה הגיוני, מה הכל הגיוני. כן, מה איתך?
יש לי שתי שאלות, קודם כל לגבי החישוב של הפרש המקורי.
כן.
רתם אם אני... לא זכור לי שהכנסנו את זה רטמים, זה היה בנפרד, אני לפחות ככה.
לא עשיתי, איפה עשיתי בחישוב הפרש מקורי רטמים?
פה היה בלוח, היה את ההפרש המקורי, ואז היה תנועה ברטמים.
ברווחי אקוויטי.
ברווחי אקוויטי.
נו, ובסוף מה היה?
בסוף היה את הסכום של ההפרש המקורי בעצם.
לא, היה סע, מה פתאום, היה חלקי ברווח, פרט הפרש מקורי, ותנועה ברטמים.
זה היה בנפרד?
לא בנפרד, ביחד.
ביחד עם ההפרש המקורי?
יחד עם ההפרש המקורי ועם החלקי ברווח.
אוקיי.
ככה עשינו, סמסטר שלם עשית ככה. שיטת שווי מאזני, מה אתה לא זוכר?
בסמסטר 5.
נכון?
סמסטר 6...
לא, אבל זה שיטת שווי מאזני, מה שעד עכשיו עשיתי על הלוח זה סמסטר 5.
אוקיי, ועוד משהו אחד לגבי המועד ב', זה יהיה באותו מתכונת של מועד א', כלומר שאלה תיאורית,
לא יודע אם אותו מתכונת, לא חייב אותו מתכונת, עוד לא עשיתי את המבחן.
על המאוחדים,
השיעור בין 3-4.5 זה המשך של כל השיעורים היום?
כן, המשך, לומדים רגיל, מה? מבחינתכם זה לא משנה. זה שבמערכת קוראים לזה משהו אחר, עזוב את זה.
שאלה, נכון השוברים ששלחו בטעות, 2,600 שקל?
מי? מתי שלחו בטעות? אבל הם כתבו לכם הודעה שזה טעות.
נכון, אבל אבא שלי לפני הודעה כבר שילם.
אז מה, 2,000 זה לסמסטר הזה?
אז עכשיו קיבלתי שובר של 2,000, אז אני יכולה ללכת...
אז תלכי למטל ותגידי לה ש-2,600 מחליף את ה-2,000, ומשהיתרה תוריד לך 600.
תודה.
רציתי לשאול אם תוכל להגיד לי בערך את היאסים שאנחנו נצטרך כדי שאני אוריד אותם.
כמו סמסטר שעבר, את צריכה את יאס 27 ואייף הרי 3.
נכון.
זה יש לה.
נכון.
את צריכה אייף הרי 8, יאס 32, יאס 39.
כן. אמרו 31 גם, נכון?
31. אבל את לא צריכה את יאס 39, הוא ארוך, אנחנו לומדים שם שני סעיפים סך הכל, 3 סעיפים. תחכי ותראי איזה סעיפים צריך. שלושה סעיפים מכל התקן, התקן הוא איזה 200 עמודים. יא 32 צריך אותו, אבל יא 39 צריך איזה שלושה.
אני יודעת שיש כל...
ואי פרש 2 אם נגיע לחלק השני של האופציות. זהו, זה מה ש...
אה, איפה פרש 2 יש? אני יודעת שיש גם גרסאות, נראה לי אנחנו צריכים מהשלושים לאפריל...
צריכה את החדש, אבל מהשקנים האלה לא השתנו.
אז כאילו מאיזה תאריך זה טוב, 30 לאפריל, אני לא זוכרת איזה שנה זה היה.
איזה צבע של ספר?
לא, אין לי ספר, אני מורידה את זה מהאינטרנט.
אתם כבר יכולים לקנות ספר.
אפשר לשמוע את הספר של
התקנים? ספר האדום, חדש, יצא לפני שבועיים.
ממי
חולים? לא אדום, סליחה, כחול.
איך קונים אותו?
לשכת רואי חשבון.
איך זה נקרא? תקני ה-FRS?
כן. והם מוכרים לך אותו יחד עם ביקורת, אני חושב. לא, ביקורת לבד, לא ביקורת לבד. למה?
אמרו לנו...
לא, זה לבד, את קונה לבד.
ספר כחול,
שלושה, שלושה. יש יאסים, האפרסים, פרשנויות. הם ביחד, זה עטוב בשקית. כאילו את מקבלת, אני קיבלתי כזה, מבילה כזאת, בומבה.
האמת שאין לנו מקום כבר בבית.
לא, אבל זה הספר שאת הולכת איתו למועצה. כי עד
הם אמרו שהם לא יוציאו עד את זה. לא, זה לא כמו ביקורת.
אם יהיה לכם אמריקאי, לדעתי כן יצטרכו למרקר. כי זה כבר אפשר לברוח.
כאילו מישהו יעשה איתנו אתכם?
לא, אתם צריכים לקחת את הסיכום לפני המבחן, למרקר מה... תראי, אני לא אומר כל כך מאמין במרקורים, אני מאמין בלקרוא וללמוד, מה אתם?
אני גם...
אבל כשאת קוראת, את יכולה ללכת ולמרקר.
אז אני מזמינה...
דברים חשובים, כן.
אתה אומר שזה כבר...
אין הנחה על זה אם תזמינו 100 או 1, הם אמרו לנו שהם לא נותנים הנחה.
את יכולה כבר... הנחה?
על ביקורת תהיה הנחה, על פיננסית הם לא מוכנים.
כמה הנחה
זה דבר? 400?
400? אז זה לא משנה אם אני אתנה עכשיו או בסוף הסמסטר.
לפי מה שהם אמרו לי זה שלשנה עכשיו, לשנה.
אז אני אוריד בינתיים באינטרנט. טוב, תודה.
בא לקנות כבר את הספרים וזהו. אם את כבר רוצה למרקר, תוך כדי הסמסטר את יכולה. אני רק... לא, מה...
לא, כן, טוב שאמרת לי, תודה רבה.
שלושה, ובמלכרים אי אפשר להכניס. אם יהיה מלכרים אני חושב שהם מחלקים צילום, הם מחלקים, כי מלכרים זה ישראלי, אז אין לך את זה בספרים. אז אני לא יודע מה במלכרים עושים, הם אומרים אי אפשר להכניס, אז אני מניח שאם הם ייתנו אז הם יצלמו את התקן ויביאו לכם, ואחר אחרי המבחן הם יאספו את זה.
Thank you. שאלות, אבל אני חושב שגיל דעת. אם הוא כאילו תיבור של אמרו, אנחנו לא, הלכת על הקשר, מה?
אתם הייתם בשוק, לא?
כן.